דן ביקש, ובצדק, אולי כדאי לייחד את השיעור הזה ללג בעומר, ובלג בעומר, אני מוכרח לומר, היום הזה מעלים על, או מזכרים, זה בעצם יום הזיכרון של רבי שמעון בר יוחאי. יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, לג בעומר, אבל גם זה היום שפסקו תלמידי רבי עקיבא למות. היו לו 12,000 זוגות תלמידים שמתו בין פסח לעצרת, ואומרים שבלג בעומר הם פסקו מלמות, והסיבה למה הם מתו בפסח לעצרת, אומרים חז"ל, שבגלל שהם לא כיבדו זה את זה. דהיינו, היה חוסר כבוד ללומדי התורה ביניהם לבין עצמם, וכתוצאה מזה מתו. והיום הזה הם פסקו בל"ג בעומר, ולכן היום הזה יום מיוחד. היום הזה התפתח, נאמר, מבחינה עממית, במאות שנים האחרונות. במאות שנים האחרונות לאט לאט נהפך ל"ג בעומר לאיזשהו יום עממי כזה, שהמוני בית ישראל מדליקים מדורות בערב, ורבבות, לפעמים מאות אלפים, באים למירון מתוך שמכבדים את רבי שמעון בר יוחאי, ומתוך כל מיני אמונות שהיום הזה והתפילות במירון יש בהם סגולה מיוחדת לבקשות כאלה ואחרות שכל אדם יש לו מהקדוש ברוך הוא. אומרים שיום הזה יום מתאים לזה, יום סגולה כזה. עוד נהפך, הייתי אומר, ליום באמת עממי. מי לא עושה ל"ג בעומר? דתיים, לא דתיים, ספרדים, אשכנזים, מתנגדים, חסידים, כולם. ל"ג בעומר, זה אפשר להגיד, משהו עממי לגמרי. ילדים, אני זוכר את עצמי ונעורה, בילדותי אפילו, פה מתחילים לאסוף עצים מי יודע מתי. לא, אבל אחרי פסח מתחילים. יש כאלה אולי כבר לפני פסח. אוספים עצים, מחסנים של עצים, מחביאים וזה. מתכוננים לחג הזה הרבה זמן, הילדים בעיקר, כן, כמובן. אני הייתי רוצה באמת להתייחס לשני האישים המיוחדים האלה, שבגינם בעצם עושים את ל"ג בעומר, את המדורות ואת כל זה, זה רבי עקיבא ותלמידו רבי שמעון בר יוחאי. ולפי אלה שעוסקים בחסידות או בפנימיות התורה, במה שנקרא תורת הרז, תורת הסוד ודברים האלה, באמת היום הזה הוא יום ששני האישים האלה, שהנושא הזה שנקרא תורת הסוד, הם עסוקים בזה. והם הורישו לנו, נאמר, שתי יצירות שהן היצירות המרכזיות בתורת הסוד. ולפי הקבלה, מה שנקרא, לעתיד לבוא, תורת הסוד, תורת הקבלה, היא תהיה נחלת הכלל. זאת אומרת, אם בעבר הרחוק, הרי הנושא הזה של תורת הקבלה היה נחלתם של מעטים ונמסר בסוד מאיש לרעהו, ומעטים עסקו בנושא הזה של לימוד הקבלה ועיסוק בקבלה, הרי בדורות האחרונים אנחנו רואים שנהפך לדבר שהרבה מאוד עסוקים בהם. הרבה מאוד... חלק מהם אנשים יראי שמיים שהם עוסקים בזה, חלק מהם גם אנשים דברים אפילו, לא יהודים אפילו, עוסקים בדברים האלה. אנשים לא דתיים, יש חוגים לקבלה ויש צמאון, ופתאום הנושא הזה שנקרא קבלה נהפך מבין דבר שהוא נצרך בחברה המודרנית דווקא. כן, בבקשה.
לא, זה לא בעתיד. זה חוגר דבר עמוק
כן, ודאי זה בעייתי. אני מתייחס לבעייתיות שבדבר. אבל אני אומר, היום הזה אפשר להגיד לג בעומר, אם נצביע על איזה נקודה מיוחדת ביום הזה, הייתי אומר, זה מין יום תורת הקבלה כאילו. במיוחד אני מוכרח לומר אצל חסידים. אתם יודעים שהבעל שם טוב, שהוא מייסד תנועת החסידות, הוא בעצם זכה להעביר מסרים מפנימיות התורה, בסגנון החסידי כמובן, ובזה להאיר את נשמותם של מיליוני יהודים בגלות אירופה, דווקא דרך הנושא הזה שנקרא תורת הסוד, תורת הקבלה. היום אנחנו מכירים את זה בזרמים השונים בחסידות, כמו זרם חב"ד, יש להם ספר התניא, שהוא כידוע הספר באי הידיעה של חב"ד, שמפיצים אותו בכל העולם, שזה בעצם מבוא לתורת הקבלה, ספר התניא. וחסידי ברסלב, יש להם, זה נקרא ליקוטי מוהר"ן, אני לא יודע מישהו ראה את זה, שזה גם איזה הצצה לעולם פנימי, עולם רוחני, שמי שלומד את זה, קורא את זה, מאיר את נשמתו, זה עושה לו משהו, מזיז לו משהו. אבל מי שמתבונן פנימה רואה שהוא עוסק בעצם בפנימיות התורה. כן, זה ברסלב. ועוד זרמים בחסידות, שהנושא הזה של הקבלה הוא באמת מאפיין אותם, כל אחד בסגנונו שלו, בדרכו שלו. ואני הייתי רוצה ברשותכם, באמת, גם השאלה שלך, האם מן הראוי לעסוק מי שלא ראוי בדבר הזה, מבחינת יראת שמיים, שהוא הולך בדרכי השם, בדורנו, בתורת הקבלה. אבל לפני הכל, ברשותכם, אני רוצה שיהיה לנו איזשהו מושגים היסטוריים, ספרותיים, על כל הנושא הזה שנראה, נקרא תורת הקבלה. הספר החשוב ביותר, אולי, אני אומר את זה גם מתוך שקראתי בספרו של הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, נקרא הספר הזה, כל הנבואה, ההיגיון העברי השמי. הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, הוא היה תלמיד חכם מיוחד במינו. אם הייתי אומר, אם נשמה, אם אפשר להגיד לזה, רזית, רז מלשון סון. הוא היה בעל בקיאות יוצאת מן הכלל, בכל מכמני התורה המחשבתית והערבית והסודית והפילוסופיה היהודית וכו'. הוא כתב על זה גם ספר, ספר הזה, שיש עוד מאמרים כמובן. והוא מייחד בספר הזה חלק שלם שנקרא החוכמה הפנימית. החוכמה הפנימית, מה שאנחנו קוראים תורה, חוכמת האמת, או חוכמת הקבלה, או חוכמת הסוד וכו'. הספר הזה שנקרא החוכמה הפנימית, הוא מאוד מסודר ומסביר לנו כאן מה העניינה של החוכמה הפנימית, מה זה, באיזה תנאים מותר לעסוק בה, או אסור לעסוק בתורה הזאת, בחוכמה הזאת, וגם מה הם הספרים המרכזיים, היצירות המרכזיות שיש לנו בחוכמה הפנימית הזאת. ואני ברשותכם רוצה לצטט מתוך ספרו של הרב הנזיר ולהסביר כמה דברים. הדבר הראשון אני רוצה כאן להקריא מתוך ספרו של הרב הנזיר. הוא אומר ככה, רוח הנבואי או רוח הקודש, ככה, הוא ראשית חוכמת ישראל בכלל. יש מה שנקרא חוכמת ישראל, בייחוד ראשית החוכמה הפנימית בישראל, הנקראת חוכמת האמת או חוכמת הקבלה. זאת אומרת, השורש לכל החוכמה הזאת זה מה שנקרא רוח הנבואה או רוח הקודש. זה צריך לזכור את החוכמה הזאת, היא לא אינפורמטיבית גרידה. אתה כמו כל חוכמה שאתה לומד, אתה קורא פותח ספר, אתה קורא וזהו. השור שלה הוא מן השמיים, תורה מן השמיים, רוח הקודש, רוח אלוקית. דבר נוסף הוא אומר בהמשך, מי שרוצה להשיג את הדברים האלה, ואולי יש כאן מישהו שמעוניין להשיג את חוכמת הקבלה או משהו, מישהו סקרן, לא יבין בייש, אתה מעוניין, בסדר. בוא תראה מה אתה צריך לעשות. בסדר? אם אתה מעוניין. מעוניינים לדעת מה צריך לעשות? אז הוא כותב כאן הרב הנזיר, מי שמעוניין ללמוד את תורת הקבלה, התורה, החוכמה הזאת, הפנימית, היא עיונית ומעשית. תקשיבו את זה. עיונית זה ללמוד. ללמוד מספרים שמלמדים אותה, את החוכמה הזאת. אבל לא פחות, החוכמה הזאת היא מעשית. מה זאת אומרת? היא זקוקה ליסוד העבודה, עבודת הקודש. באמת המקובלים הראשונים נקראו, לא מקובלים, אלא בעלי העבודה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להשיג את חוכמת הקודש באמת, אתה צריך ללמוד לעבוד את אלוקים. מישהו מעוניין ללמוד לעבוד את אלוקים? לא את עצמו. לא את עצמו. למה אני אומר לא את עצמו? אתה שאלת שאלה, שיש כאלה אנשים שרוצים ללמוד קבלה. בסדר, מה? היום ארון הספרים פתוח, כל אחד יכול לקחת ספר לקרוא, אין הגבלה. פעם היו מסתירים את הספרים האלה. היום זה עובד שעות נוספות להדפיס ספרי קבלה, הייתי אומר, בעניין. כל כך יש אנשים משתוקקים על זה, רוצים את זה. אבל אומר כאן הרב הנזיר, הוא מביא את המקורות למה שהוא אומר כאן. המקובל באמת, הוא עובד את אלוקים. עובד אלוקים זה מקצוע רציני מאוד, יותר מדוקטור. לעבוד את אלוקים. לעבוד את אלוקים זה לא שאתה עובד את עצמך. כי אם אתה בא ללמוד ללמוד קבלה בשביל באמת להשיג את הדברים, אבל אתה סתם אומר בשביל שתהיה לי איזו חוויה מיסטית, איזה היי כזה, כי זה עושה באמת היי, אז אולי אתה זוכה להיי כזה. יש כאלה שבאים לכאן למכון מאיר אחרי שעוברים קורסים בקבלה כזה אחר, אנשים לא דתיים כאלה ואחר, אומרים, תשמע, עברתי חוויה. הם עוברים חוויה. וצריך לדעת, חוויה זה יכול להיות גם דבר מאוד מסוכן. אדם עובר, אני לא יודע, מישהו פעם היו לו הזיות בחיים. הזיות זה שאדם חי בדמיונות, בפנטזיות קוראים לביבי. הוא חי בפנטזיות, בדמיון. יכול לקרוא דבר כזה. זה יכול להיות דבר מאוד לא בריא לנפש, שאדם עובר בריא כאלה. וזה בא בדרך כלל מכל מיני, או באמצעים חיצוניים, לא רוצה להזכיר כאן סמים או דברים כאלה, או זה יכול ממצוקות שאדם נמצא בהן, מצוקות נפשיות, שהוא יכול להגיע לכל מיני הזיות, לכל מיני דברים. או הוא יכול לעסוק בספרים מסוימים, שהם מרימים אותו כמו טיל לשמיים, אבל זה דמיונות. מצד אחד הוא בעל תאוות ובעל יצרים ובעל זה, מצד שני הוא עובר איזה חוויה מיסטית, שאחר כך הוא צריך לחיות בלי החוויה הזאת. זה לא קל הדבר. תמיד צריך לזכור שהחוויה היא לא הבעיה, הבעיה היא מה אחרי החוויה, זה כמו שיקור. להיות שיקור זה לא הבעיה. אדם שיקור, מבסוט חלף, מסטול קוראים לזה. הבעיה היא מה קורה אחרי שהוא שיקור. הוא סחבה. הוא כלומניק. הוא אפס. הוא עובר דיכאונות כתוצאה מן חוויות כאלה. כי תמיד אחרי האור בא החושך, רחוק ולא יעבור. לכן נאמר על רבי עקיבא, שארבעה נכנסו לפרדס, היחידי שנכנס ושרד כמו שצריך, זה היה רבי עקיבא. שהוא עלה וירד, יכול לרדת. הבעיה היא לא לעלות, הבעיה היא גם מה? לרדת. הבעיה היא לא להיכנס, הבעיה היא גם לצאת. מדברים. זה קצת לשאלתך. קצת, אני אומר, לא כל התשובה. רק את שאלתך עם אדם שהוא... זה כמו להיכנס לבית המקדש לא טהור. זה לא סתם, זה קרת, זה חיסרון, זה בעיה. הרב סיודה היה בוכה, כשהם אומרים לו, שלומדים קבלה באנשים כאלה ואחרים, הוא היה אומר, הרי זה קודש הקודשים, להיכנס לקודש הקודשים, כשאדם הוא מלא את האבות ויצרים וכעסים ויכול לגרום לאדם הזה חוסר איזון נפשי ממש, כתוצאה מהדברים האלה. לכן יש ביקורת על הדבר, אפשר ללמוד וצריך ללמוד, אבל צריך הדרכה נכונה, איך עושים את זה? חשוב, החסידות למשל, הם ממתקים את הנושא הזה. לכן למשל ברסלב, באים אנשים מאוד מרחוק, זה גם מתאים, חלק מהברסלבים, חבר'ה שבעלי תשובה כאלה שהתרחקו, והם ממש היו רחוקים, והם ממש התכוונים מאוד כארת נשמתם. אבל יחד עם זה הם יודעים טוב טוב, צריך ללמוד תורה, וגמרא, והלכה, וכל זה, תודה וחב"ד. זה לא שאדם נחצה כל כולו באיזה עולם מיסטי כזה רוחני או משהו. יש איזון, נכון, בחסידות אני אומר. ולמרות הכל הייתה התנגדות מצד המתנגדים בשעתו, וגם היום באיזה מידה לעיסוק בדברים האלה בצורה לא כמו שעוסקים. כן, בבקשה. כשנשמה עולה לשמיים, באה לתקן תיקונים, זה לא סתם. הנשמה שלנו כאן בארץ סובלת. נאמר, אני רק נצטער את הדבר הזה. כי היא בתוך הגוף, בתוך כל סיבוכי החיים. היא ניתנה לנו מקור בשמיים, והיא חוזרת למקורה לנו. זה שמחה גדולה. וגם אותם נשמות של צדיקים, זה לא דבר פיזי כמובן, זה לא מה שאני אומר, זה דבר אחר. הם עושים תיקונים בשבילנו, בדרכים שאני לא יודע אותם שם בשמיים. לכן יום הפטירה ביהדות הוא יום הילולה. לא רק, גם היום, תראה, בית כנסת, יש יום זיכרון. אז מקובל, לא כל העדות, כל מה שעושים ביום הזיכרון, מביאים כיבוד לבית הכנסת, משקה קצת, ברכה, משהו כזה. מיום של אבל וצער, יום הזיכרון הפך ליום התרוממות הנפש. מעלים בזכר צדיק לברכה. אנחנו רואים במוות אבי אבות התומה. הנפטר הוא לא קיים, נשמתו קיימת. מבחינת היהדות, אני מבחינת זה. אז יום הפטירה זה יום התעלות. התעלות של הנפטר בעצמו, ואנחנו מזכים אותו על ידי תורה, לימוד תורה, מעשים טובים, צדקה ותפילה. אנחנו מזכים לעילוי נשמת הנפטר. אנחנו ככה נוהגים לומר, זה אנחנו רואים לעילוי נשמתו. אנחנו התחתונים, אלה שנשארו כאן בארץ, במעשים טובים שלנו אנחנו מרוממים. לכן זה יום שמחה, תשאלתי למה זה שמחה. אנחנו רואים את המוות כנקודת מעבר לעולם שכולו טוב, של אותו נפטר, וגם מזכה אותנו, ואנחנו מזכים אותו. לכן זה יום שמחה. אבל בוא נחזור לעניין שלנו. אם כן, אומר כאן הרב הנזיר, לימוד הקבלה הוא דורש לא רק עיון, דמי לפתוח ספרים ולקרוא, אלא הוא דורש עבודה. מהי עבודה? הוא אומר, השגת החוכמה הפנימית זיקוקה לתנאים מיוחדים, של סור מרע ועשה טוב. דיינו, טהרה וקדושה. אדם צריך להיות טהור וקדוש. אז יתגלה אור הרזים ליחידים המרוממים את העולם. זה הסוד. מי שבאמת רוצה לעסוק בקבלה ולהשיג משהו, צריך להיות אדם כללי. הוא אומר, אני עובד את האלוקים לא בשביל עצמי, בשביל העולם, בשביל עמי. הוא חס, שרידים אשר ישנם בארץ, כל עבודתם, כל חיים, כל העניין, זה הכלל. הם אנשים כלליים, אנשים אידיאליסטיים, לא אנשים שמסוגרים בתוך עצמם ולא מעניין אותם הכלל. ככה מסביר הרב מסביר מה הם תנאי הקבלה. לגבי הספרים היסודיים, אז הוא אומר, וזה נוגע ללג בעומר, הוא אומר שהספר שהוא אמר, ספר היסוד, אם אפשר לומר, של כל תורת הקבלה, קוראים לו ספר יצירה, שהבאתי לכם אותו לכאן, תראו אותו פעם, בדרך כלל לא כל כך נפוץ. זהו ספר, ספר היצירה. אני אראה לכם את הספר, תסתכלו רק בעיניים, כי להבין זה בעיה קצת. סליחה. זהו ספר היצירה, רואים? ספר היצירה. תסתכלו, לא כל אחד ראה. הספר הזה, תכף אני... תודה. הספר הזה הוא מיוחס, כתוב כאן, לאברהם אבינו. אבי האומה. אומנם מי שסידר אותו זה רבי עקיבא, לכן ל"ג בעומר. רבי עקיבא הוא סידר אותו, אבל הייחוס שלו, השורש שלו, אבי האומה, אברהם אבינו. ספר היצירה. ככה ל"ג בעומר, ספר היצירה הוא בעצם משניות, צרות מאוד, תמציתיות ביותר, מאוד תמציתיות, שישה פרקים של משניות. זה כל ספר היצירה. אבל האנשים שזוכים לדבר הזה, המשניות האלה הם כאילו היסוד לכל העניין הזה של תורת הקבלה או חוכמת הקבלה, שספר הזוהר הקדוש, אשר לפי המסורת חיבור רבי שמעון בר יוחאי, הוא התלמוד של ספר היצירה. כמו שמי שמכיר תלמוד יודע, יש משניות, ועל התלמוד זה בעצם מתייחס למשנה. כאילו ספר היצירה הוא השורש, הגזע, והזוהר הקדוש בהמשך כביכול של ספר היצירה. רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, זה צריך לדעת. ושניהם, שני גדולי ישראל אלה, רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, זה נוגע לל"ג בעומר. מה השאלה שחרטית? מה רצית לשאול? אז זהו, זה רבי עקיבא. אני כאן העתקתי לעצמי, אני רואה דברים שכתב הרב קוק זצ"ל על ספר היצירה. האמת שאני לא מבין מה כתוב כאן, אבל אם אתם רוצים אני יכול לקרוא מה הוא כותב. בסדר? למה קוראים לזה ספר יצירה? מה זה? גם בשם יצירתי ספר יצירה. ספר יצירה זה שם יצירתי. מלא הזוהר הקדוש. זוהר זה סוג של אור שמאיר לנו. זוהר הקדוש. מה זה ספר היצירה? מה המיוחד? ברשותכם אני אקרא את מה שכותב הרב קוק באורות הקודש, חלק ג' עמוד סמך ז'. תחת הכותרת סגולת ישראל היוצרת. סגולת ישראל היוצרת. יסוד ההתעסקות הסודית שבספר יצירה היא בנויה על מכון זה של התעלותו של שכל האדם אל הסגולה האלוקית, ואני כותב, אני לא יודע אם העתקתי את זה או שאני לא זוכר, אני לא יודע אם זה בא, השכל האלוקי הוא שכל יוצר, השכל של הברואים הוא שכל מצייר שמציג לפניו מה שישנו. דוגמה אני אתן לכם. האיש המדע, איש המדע הוא מצייר דברים, הוא רואה תופעות, הוא מצייר אותם, הוא מנסה להבין את התופעות, הטבע, התופעות הפיזיקליות, הטבעיות וכו'. אבל תארו לעצמכם שיש אדם שהוא לא רק לומד פיזיקה, אלא כתוצאה מלימוד הפיזיקה הוא מייצר אנרגיה אטומית. יכול לקרוא דבר כזה? נכון. איינשטיין. איינשטיין הוא לא רק צייר דברים, אלא הוא הגיע בהשגה שלו למצב כזה, שהוא, אני לא יודע איך, הוא לא יהיה פיזיקאי, אני לא מבין איך עושה את זה, שכתוצאה מהציור נוצר יצירה פיזיקלית חדשה, אנרגטית, שקוראים לה אנרגיה אטומית. איך ליצור אנרגיה, לא שמעתם על זה? אנרגיה אטומית. אתם לא שמעתם על הדבר כזה. זאת אומרת, יש שכל שהוא שכל מתאר דברים, מבין דברים, ויש שכל שיכול ליצור דברים, מייצר דברים. זה מובן, אני אומר באופן טכנולוגי. יש אדם שהוא מה שנקרא בתיאוריה. יש אדם שהוא בשכל שלו, בפרקטיקה, הוא מייצר דברים. הוא בעל פטנטי. זה מובן הרעיון הזה. עכשיו נקיש מזה לדבר יותר עמוק. יש אדם שהוא לומד, הוא אומר, כתוב כך וכך, בסדר, כתוב כך. למדתי, כתוב כך. ויש אדם שברצון שלו, בשכל שלו, הוא גורם לשינוי אטמוספירה רוחנית, לא רק בתוכו, שלו, מצב הרוח שלו, מצב הנפש שלו משתנה, אלא בעולם. הוא מאיר את העולם, הוא מרומם את העולם, הוא משנה את העולם. אנשים בעלי השפעה, מה שנקרא, זה אנשים שבמחשבות שלהם לא רק מתארים דברים, אלא יוצרים דברים. זה מובן הדבר. אני לא הבנתי, אבל אם אתם הבנתם בסדר. ואז מביא כאן דברי חז"ל. אם באו צדיקי, אם רוצים הצדיקים, ברו אלמה, יכולים לברוא עולם. אתה בורא את העולם שלך בעצם. אתה יכול להאיר את עולמך, אתה יכול להפעיל על עולמך. ועתידים צדיקים שיחיו מתים ויבראו עולמות. כאן מביא דברי חז"ל בדבר. תכף אני אתן לך לדבר. סגולת אלוקית של שכל יוצר, זאתי הפליאה של סגולת ישראל. סגולת העם היהודי שיש לו שכל יוצר. בשכל שלנו אנחנו יוצרים דברים, מהירים על חיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם בתוכנו. שהיא מבדלת אותנו בין העמים כולם. בעליונות כזאת שכל הבדל סוגי לא ידמה לו. אנחנו בעלי נשמה יוצרת, פועלת בציורה על היקום כדוגמה של מעלה. כמו שאלוקים הוא פועל על היקום, אנחנו בנשמה שלנו, בשכל שלנו, בתורה שלנו, אנחנו משפיעים על העולם, אנחנו מחיים את העולם, מקיימים את העולם. כמו שאמרתי, חיי עולם, נטע איפה? מי זה תוכנו? תוך כלל ישראל, תוך פרט ישראל, בכלל ישראל. אז זה רק מה שהרב כותב כאן, מה זה ספר היצירה? איזה מין קור אטומי כזה. אם אתה יודע לגלות את האור הגנוז בתוכו. נשמת ישראל, נשמה יוצרת היא, ולא רק מציירת. טוב, אני רק נתתי דוגמה לגבי ספר היצירה, מה רצית לשאול?
לגבי תאיר עולמך, שאתה יכול שהרבה שהצדיק מאיר את העולם שלו.
כנר מצווה ותורה אור. אנחנו לא מדברים על אור פיזי. לא מדבר כאן שאתה פרוז'קטור, משהו כאן. לא מדובר כאן. מדובר כאן, העולם החומרני שאנחנו נמצאים בו, הוא בחושך בעצם. אבל אתה על ידי מעשה טוב, מחשבה טובה, על ידי לימוד תורה וקיום המצווה, אור זה טוב. אור זה טוב. באמת, ראשי תיבות, קודם אמרנו, תורת הרב, תורת הסוד. גימטריה של רב, זה 207. נכון או לא? תסתכלו. כמה זה ריש? כמה זה זין? אתם מתוכים יפה. אור! כמה זה הגימטריה? תעשו חשבון. זה לא שיש לכם ראש טוב. רב, אם הייתי רוצה להסביר מה זה תורת הסוד, זה תורת האור. איזה אור? אותו אור שנאמר עליו במעשה בראשית, האור הגנוז. ויאר אלוקים את האור כי טוב. אור זה טוב. אור שווה טוב. ויאר אלוקים את האור כי טוב. לשאלתך גם, אולי יענה לי. תורת הסוד בא לגלות לנו את הטוב של אלוקים. בא להגדיל את הטוב של אלוקים. אתה מדליק מדורה ולג בעומר, אתה מגלה אור. השלב את הגנוזה בתוך הגחלת הזאת. הגחלת השחורה הזאת לכאורה. ובתוכו יוצא אור גדול, שפע גדול. למה קוראים לעולם עולם? אומרים חכמים מלשון נעלם. מה נעלם? מה מסתתר? האור מסתתר, הטוב, נאמר ככה. הטוב נמצא בכל מקום. הרצון הטוב האלוקי נמצא בכל מקום. העיסוק בתורת הקבלה היא מאירה לא רק את נשמתך, אלא היא עושה אור בעולם, שפע בעולם, מגלה שפע בעולם. בתנאי, כמובן, תעסוק בה בצורה נכונה וכראוי, מתוך קדושה, טהרה וקדושה. בכל הדברים. אחרת, יש כאלה שעוסקים בתורת הקבלה ומגיעים לא אל הטוב, אלא לסיטרא אחרא, אל הטומאה, אל הדברים הלא טובים. העיסוק בתורת הקבלה, כשאדם אין לו את ההכשר המתאים, יכול גם להגיע למצב כזה שהוא יראה את העולם, לא יראה את הטוב בעולם, יראה בדיוק הפוך. יראה את הרע בעולם. ופתאום הוא רואה את העולם מאוד מאוד שחור לבן. פתאום הוא רואה רעים וטובים. הכל מתחלק אצלו בצורה מאוד מאוד... זה לעומת זה עשה אלוקים פתאום. כאילו זה הדבר הכי... הכי זה מה שקיים בעולם, הטוב והרע. עץ הדעת, טוב ורע. אנחנו צריכים את עץ החיים. לא עץ הדעת, טוב ורע. לא להיות מין... טובים רעים, שחור לבן וכו'. ולפעמים יש אנשים שלומדים תורת הקבלה בלי הדרכה נכונה ומגיעים לפחדים, ללחצים, לכל מיני מצבים, רואים ממש את הרע לנגד עיניהם. כן.
עוד דבר אחד. הרב אמר שלעתיד לבוא צדיקים, עתידים צדיקים לאחרת מתים. אז ככה נראה שעל פניו הצדיקים הגדולים הם על פניו, כביכול, זאת אומרת הרב מלובביץ', שהניסים ונפלאות שהוא חולל. זה אף לא, זה ממש ניסים ונפלאות, והיום אנחנו לא צריכים לראות עוד אנשים בסדר גודל כזה, שמצליחים לחולל ניסים ומופתים. אז אני מבין מה הכוונה שהעתידים צדיקים אבל צדיקים, הרי אומרים שהצדיקים הם... כי יכול מתמעטים ולא מתרבים, אבל לא רואים מישהו יותר גדול.
זה צריך להבין מה זה חיים ומה זה מוות. אין הכוונה כאן לחיים ומוות שאנחנו מכירים של אדם חי ונפטר מן העולם וזהו. המושג חיים ומוות, אני אומר מה שראיתי בספר נפש החיים, של רבי חיים מוולוז'ין, כן. וגם אצל רבי חיים מביטה, מעניין, שניהם קוראים להם רבי חיים. הם עוסקים בדבר הזה. הם מסבירים שחז"ל אומרים חיים ומוות, הכוונה היא לדבר לא מה שאנחנו מכירים. כתוב שרשעים בחייהם נקראים מתים. דהיינו, הם חיים פיזי, אבל הם מתים מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית. הם חיים כאן, אבל למעשה הם כמו מתים, מתהלכים בינינו כמו מתים. נשמתם כבתה, נאמר כך, בגלל חטאים כאלה ואחרים. אדם מאיר את נשמתו, הוא מחיה את נשמתו. אדם יכול גם להאיר את נשמתם של אחרים. זה הכוונה של צדיקים שהם מחיים איתי. אני אומר באופן פשוט. הרבי מלובביץ' או רבנים אחרים או צדיקים אחרים, או אפילו מחנכים, זה לא משנה. הם יכולים להחיות אנשים מבחינה נפשית, רוחנית, לרומם אותם, לעלות אותם. זה מה שהוא אומר כאן, שתורת הקבלה היא מרוממת את העולם. זאת אומרת, זה הכוונה, לא כמו שהעניין של אותות ומופתים. אותות ומופתים זה סוגיה בפני עצמה. כאן מדובר על זה שאדם נשמתו מאופלת, כמו שלא פעם פגשתי חסידים כאלה ואחרים שהלכו לרבי הזה או לרבי ההוא, ופשוט החיה אותם. הורים אותם מהרצפה, מהקרשים, כמו שאומרים, בלשון העממית שלנו. זו הכוונה לכך. אם יש כאלה היום, ודאי שיש. ודאי שעם ישראל קם לתחייה. למרות שבאופן חיצוני זה קשה לראות את זה לפעמים. העם קם לתחייה. התחיינה העצמות היבשות. מה אתם אומרים? התחיינה או לא? ברור השם. מדברים בעברית, יש לנו מדינה, יש לנו צבא, כל זה. לא רק ברמת הפרט, אלא ברמה הלאומית אנחנו כאן מתחייה. נכון, תחיית המתים היא לא פשוטה. גם באופן אישי, כשאדם בא למכון מאיר וכאן מתחייה, הוא עובר תהליך, הוא לא עובר פתאום ב... לאט לאט, עד שהוא כאן מתחייה. איך אומר שם הנביא יחזקאל? קודם כל, העצמות צריכות להתלקט אחת לשנייה. לפעמים אדם בא כאן למכון מאיר מפוזר לגמרי. פיזור הנפש הוא מפורק בלשון שלנו. פתאום עוד עצם, עוד עצם, עוד עצם. מתחיל לצאת איזשהו סדר בבלגן. אחר כך קורם אור וגידים ובשר, ובסוף היפח באפיו נשמת חיים נופח בו. רק בסוף התהליך של ההתרקמות. זרקתי עליהם מים תאורים, נתתי להם לב חדש ורוח חדשה. תהליך התחייה הוא תהליך, זה לא תהליך של זבנג וגמרנו, זה ברור. אז לכן אני אומר, בוא לא נתייחס לצד מה שאמרת של ניסים ונפלאות דברים כאלה. אנחנו בתהליך של תחייה מבחינה לאומית, העם היהודי. צריך לדעת זה, עם כל הסיבוכים. בכל זאת, זה ספר היצירה, כמו שראינו, נחזור לעניין שלנו. וחיבר אותו רבי עקיבא. רבי שמעון היה תלמידו של רבי עקיבא. וראיתי כאן מאמר, שיעור שנתן הרב ציודה זכר צדיק לברכה, על שני גדולי התנאים האלה, רבי עקיבא ורבי שמעון בנו. ואני מרשותכם, כמה שנספיק, נצטט את דברי הרב ציודה בעניין הזה. ביום זה בל"ג בעומר נפגשים עם רבי עקיבא. מה זה נפגשים רבי עקיבא? איפה רבי עקיבא? נפגשים עם רבי עקיבא? יצא לכם להיפגש עם רבי עקיבא? עם רבי שמעון?
עם התורה שלו.
עם התורה, יפה מאוד. הגוף זה רק כלי. כשאתה אומר אני הולך להיפגש עם רבי עקיבא, אתה הולך להיפגש עם משנתו של רבי עקיבא, עם תורתו של רבי עקיבא, עם האישיות של רבי עקיבא. ומזכיר לי פעם סיפור, סיפרתי לכם על התלמידים שלנו, שהייתי אותו פעם רץ כאן בשדרות המאירה, ושאלתי אותו, לאן אתה רץ? הוא אומר, יש לי פגישה עם הרמב״ם. תגידי, אתה קוקו, מה הרמב״ם? הרמב״ם נפטר כבר לפני מאוד משנה. לא, 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 מחזיק את הרמב״ם כזה גדול מתחת ליחביר אותי. אני לא ללמוד את הרמב״ם. אני אפגש עם הרמב״ם, הוא לומד את הרמב״ם. למה אנחנו לומדים על רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי? בגלל הנקודה. נפגשים עם רבי עקיבא. אין מילים להגדירו, מי זה רבי עקיבא? האישיות שלו זה דבר מרעיש, מזעזע. רבי עקיבא היה, אפשר לומר, בכל דור, מדי פעם, כאן בדורות, בעם ישראל, אדם שלוקח על הכתפיים שלו את הכל. כמו הרמב״ם, להבדיל כמובן מרבי עקיבא. שהוא, כל התורה, כל ההלכה, הכל הוא מתנקז אליו, והוא מעביר את זה לדורות הבאים. המרן השולחן ערוך. דוגמה, רבי עקיבא היה בדור כזה, מוכרח לומר, דור לא פשוט, אחרי חורבן בית שני. חורבן נורא. רדיפות היהודים, הוא בעצמו נתפס, ומת על קידוש השם, הרגו אותו, של האיסור ללמוד תורה וכל, אבל הוא, רבי עקיבא, העמיד תלמידים, בהתחלה תלמידים הרבה שמתו, חמישה תלמידים מול רבי עקיבא, גדולי התנאים, ביניהם רבי שמעון בר יוחאי. ודרכו לכאורה הגיע כל התורה להמשך הדורות, דרך רבי עקיבא. מי זה רבי עקיבא? בגמרא, הוא מביא כאן ציטוט מהגמרא, מסכת מנחות. משה רבינו ראה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים על כל אות ואות. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, והוא עתיד לדרוש כתרי אותיות. אמר משה רבינו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? משה רבנו אומר, אני קטן לי, לעומת רבי עקיבא, לכאורה. מי זה הרבי עקיבא? שמשה רבנו בעצמו אומר, אם יש אדם כזה כמו רבי עקיבא, שהוא כתרי אותיות, מה זה כתרי אותיות? יהיה, תגים על האותיות, דורש הכל תג ותג, דברים מופלאים. איזה השגות מופלאות, זה רבי עקיבא. מצד אחד רבי עקיבא הוא איש ההלכה. ואם זה כתרים לאותיות, כתרים לאותיות, כתר, זה מה שאנחנו אומרים, צדיקים ויושבים, ותורותיהם על ראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. אתרה, אתרה. מה זה אתרה? הרמב״ם בהלכות תשובה מסביר, אתרה, זה השגה רוחנית. ומכל תג של אות בתורה יש לו השגות רוחניות, הן אומרות לו משהו. התורה היא מבחינת גחלים שהאור והשפע האלוקי גנוז בתוכה. הפוך בם והפוך בם והפוך בם, זה כולם בא בכל התורה. אז הוא לא רק מהאותיות הוא לומד, הוא לומד מהתגים, זה רבי עקיבא. איזה מדרגה. זאת אומרת, בפנימיות התורה, לא רק הלכה, אלא כמו שראינו, ספר היצירה. אישיות מיוחדת, נשמה מיוחדת. הרמב״ם אומר שרבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבה. אפשר להבין כמה מובנים בזה. לא כל החכמים הסכימו לרבי עקיבא. אבל הרמב״ם כותב, דימה הוא וכל חכמי דורו, אולי לעומת רבי עקיבא אין אחרים בכלל. הוא כל כך גדול שכולם מתגמדים על ידו. רבי עקיבא היה רבולוציונר. מה זה רבולוציונר, מי יודע? מהפכן. הוא עמד מאחורי המרד של מי? של בר כוכבא. ורשבי גם כן היה מהפכן. לא נכנע לרומאים. זה היה מתאים, רשבי ורבי עקיבא הם מתאימים אחד לשני. זה נאמר כאן במאמר מוסגר, אבל זה האמת. זה שהיום עם ישראל גומל לרבי עקיבא ולרבי שמעון בר יוחאי באהבה כזאת גדולה, ביורצייט כזה גדול, בגלל שהם היו מהפכנים, מסרו את חייהם, שניהם, מסרו את חייהם למען ארץ ישראל. מצד האמת. הרי מה בר כוכבא רצה? אמנם זה לא צלחה דרכו, אבל הוא רצה עצמאות מדינית, הוא רצה כאן. וגם רשב"י, לפי הגמרא מסכת שבת, הוא לא נכנע, הוא אמר שהרומאים ששולטים כאן, אמנם הם מבחינה כלכלית, הם מטיבים עם הארץ, אבל מבחינה רוחנית, הכל שקר וכזב, אנחנו צריכים לשאוף לעצמאות מדינית, וזה השאיפה הזאת לעצמאות מדינית. זאת אומרת, הם היו אנשים שרצו לשנות את הסטטוס של העם המדוכא כאן בארץ ישראל, זה עלה להם במחיר יקר מאוד, מוכרח לומר. ולא ויתרו, היה להם מסירות נפש. זה מזכיר לנו היום. גם היום רואים אנשים יש להם מסירות נפש על ארץ ישראל. אין לך מדרגה יותר גבוהה מזאת מאשר מסירות נפש על ארץ ישראל. המתנחלים בישע, בגוש קטיף, אלה שמוסרים את נפשם על ארץ ישראל, יש להם ניצוץ מהנשמה. הם הולכים בדרך של רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי. איזו זכות גדולה. לא רק הם, כל מי שמוסר את נפשו על ארץ ישראל, אלה לפני המדינה, שהקימו לנו את המדינה. צריך לזכור את זה. זכות גדולה, אין לך זכות יותר גדולה מזכות ארץ. והזכות הזאת לא הולכת לאיבוד. ויש אומרים שלכן היום עושים את הל"ג בעומר, צריך לזכור את היסוד, כמו שהרב יהודה כאן מביא, היסוד לכל מעלתם ומדרגתם של רשב"י ורבי עקיבא רבו, היה מסירות נפש על כלל ישראל ועל ארץ ישראל ועל תורת ישראל. מכאן הם זכו. לא בגלל שהם ידעו באלמה, אלא הייתה להם מסירות נפש על הדברים האלה. לזכור את הדבר. רשב"י נמלט למערה מפני הרומאים שחיפשו אחריו. זה היה רשב"י. זה לזכור את הדבר. הייתה לו מסירות נפש. אז מי שרוצה לעסוק בקבלה, מה צריך להיות לו? להיות אדם כללי כזה, למסור את נפשו על עם ישראל, על ארץ ישראל. צריך לדעת את זה. כן, בבקשה.
מתי
היה
פטירתו של רבי עקיבא?
מה? מתי היה פטירתו? היום זה לא על פטירתו, אני לא יודע מתי הייתה פטירתו, אבל היום זה מדובר שהפסיקו למות תלמידם, ל"ג בעומר. אז לכן אנחנו מזכירים. ומזכירים ודאי שהתלמיד והרב מחוברים אחד בשני. מה שיש בתלמיד, נסתרנו לקח את זה מרבי עקיבא. ולמה זה ככה באמת? למה אנחנו אומרים שמעלתו של מעלתם של שניהם, ולא רק של גם היום, דווקא החיבור הזה לארץ ישראל זה המעלה היותר גדולה של העיסוק בתורה בכלל, ובפרט מי שעוסק בפנימיות התורה. דרך אגב, גם המקובלים הגדולים בדור או בדורות הקודמים, כמו הבעל שם טוב וכמו הגר"א, הייתה להם השתוקקות לעלות לארץ ישראל, מתוך שהם הכירו בערך של ארץ ישראל. והאריזל, שהיה, אפשר לומר, אותו מקובל שפרץ קדימה וגרם לכך לגלות דברים נסתרים באמת, שלא היו ידועים עד דורו, וזיקה אותנו ואת כל הדורות, הוא חי תקופה ארוכה במצרים. אבל איפה הוא גילה את, את אורותם, נאמר, בצפת, עיר המקובלים. כן, כאן הוא בא לכאן, וכאילו כאן הוא התגלתה, התגלו כל הדברים, כל השפע הגדול, כל האור הגדול בארץ ישראל.
גם רב הארי, רבי משה קורדוברו.
ותלמידיו, רבי משה קורדוברו, כמובן. שרבי משה קורדוברו היה לפניו, סליחה. הוא היה גם מגדולי המקובלים, גם בצפת. הרמב"ן, שנחשב, הוא חי כמה דורות לפני זה, הרמב"ן שנחשב גם לאחד מגדולי המקובלים, אז הוא לעת זקנה, הוא עלה לארץ ישראל. ומי שקורא את הפירוש שלו לחומש, כל כולו אהבת ארץ ישראל, מתוך העיסוק בקבלה. אולי שמעתם על רבי יהודה הלוי, הוא כוזרי, אוי כוזרי, כוזרי. פי, איזה השתוקקות, איזה... הוא בעצמו רבי יהודה הלוי, לפי המסורת, עלה לארץ ישראל, בסכנת נפשות, לפי המסורת כאן הוא נהרג בארץ ישראל. והרמח"ל, הרמח"ל, שהיה בהמשך, כן, אחרי הארי, זכר צדיק, שהוא עלה לארץ ישראל, כאן הוא נפטר, בעכו, כמו שלפי הידוע.
לא, הוא בטבריה.
הוא קבור בטבריה, הוא קבור בטבריה. כן. אבל הוא נפטר בעכו, הוא עלה, הייתה מגפה בעכו, הוא נפטר בעכו. דרך אגב, אני מעניין, ראיתי לאחרונה, אני לא יודע, סיפרתי לכם על בית הקברות שעל יד עכו, פעם היו קוברים, בית קברות של עכו זה היה בכפר יסיף. כפר יסיף זה היום כפר דרוזי כמדומני, על יד עכו, באזור הזה. ושם, במקום הזה, קבורים רבנים חשובים ש... היו בחיים בעכו, ובגלל שאלה איפה גבול ארץ ישראל, אם זה בעכו או לא בעכו, אז היו מוליכים את המתים, היו מביאים לכפר הזה מזרחית לעכו, זה נקרא כפר יסיף, שם היו קוראים. אז יש מסורת שאומרת שבבית הקברות בכפר יסיף, היהודי, שם קבור גם הרמח"ל. לאחרונה ראיתי ידיעה, איזה יהודים, כמה יהודים התגייסו לשפץ, לנקות את בית הקברות הזה של, שהיה מאוד מוזנח שם בכפר יסיף. זה סיפור ארוך, אני לא יכול להיכנס בו כרגע. אבל הרמח"ל נפטר בעכו, ויש אומרים שהביאו את עצמותיו לטבריה, והוא קבור, מי שמכיר, למעלה בטבריה העילית, יחד עם רבי עקיבא, עם רבי עקיבא, באותו מקום. זה מתאים להם, רבי עקיבא והרמח"ל, זה מתאים מה שהם יהיו בארץ. כך שגדולי המקובלים ראו בעלייה לארץ ישראל, בעצמאות בארץ ישראל. גילוי שכינה, כאן, רק כאן מתגלה השכינה. ולכן כל כך שאפו להגיע, לעלות, גם בסכנות גדולות הם היו באים וחותרים לכאן. כך שתורת הקבלה זה לא העניין של אינפורמציה גרידא. זה דורש מה? מסירות
נפש.
מסירות נפש. מישהו מעוניין ללמוד קבלה עכשיו? מי? עכשיו מסירות נפש. זה לא סתם מסכים בדברים. זה לא צריך ללמוד. יחד עם זה אני מוכרח לומר. הרב קוק זצ"ל, וגם החסידות, וגם כל המקובלים בעצם בדורות האחרונים אומרים, שלעתיד לבוא תורת הקבלה תהיה נחלה כלל ישראל, ורוח הקודש יהיה נחלה כללית, לא יהיה של יחידי סגולה. לעתיד לבוא, העם משתוקק מאוד לאור הפנימי של התורה. ואנחנו בתחילת תקופה כזאת. לכן גם הכתבים של הרב קוק זצ"ל כולם מה? אורות, אורות, אורות. מה זה אור? אור זה טוב. גילוי הטוב האלוקי. זה יהיה נחלת האומה כולה, נחלת העולם כולו יהיה. בגלות היינו בחושר, לא, פה ושם ניצוץ אור. אבל לעתיד לבוא, כמה שיגאל יותר, כמה שיהיה קיבוץ גלויות יותר גדול, כמה שתהיה מדינה יותר חזקה, יותר גדולה, במילא האור האלוקי ילך ויתגדל כאן בארץ ישראל. על ידי חיזוקו של עם ישראל, ועל ידי זה שעם ישראל יחזור לשורשים שלו, לתורה, וגם העיסוק בתורת הקבלה כמובן. כל זה יביא אור חדש על ציון תאיר.